הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש ברגעי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים ומבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לאשר גרייבר, מנדי אור שאיתנו כאן באולפן, ואנחנו הולכים להתחיל את התוכנית שלנו. הפעם התוכנית שלנו לא תהיה בת שעה אחת, אלא שעתיים רצופות של תוכנית. ואנחנו בשעתיים האלה נתחיל אותם עם קשרים בין הורים לבין ילדים, ולאחר מכן ניגע בעוד נושאים שקשורים אל מערכת נפש האדם ושאר מערכות המשפחה והחברה. אנחנו נתחיל עם נושא הקשר בין הורים לבין ילדים, ואיך משפיע הדפוס של הקשר בין ההורים לבין הילדים על האישיות של הילדים. לכל תינוק יש צורך ליצור קשר עם דמות. קשר לא רק במובן של הורה שנותן לילד לאכול ולשתות, אלא גם במובן של קשר חם ואוהב. הצורך של תינוק ליצור קשר עם הדמות הסמכותית הוא אחד הצרכים החשובים ביותר. הוא גם זה שישפיע בעתיד איך הילד יתנהג כשהוא יהיה מבוגר, עם אנשים מבוגרים. אפשר לראות אצל תינוקות שמרגישים תחושה שהם אהובים, חשובים בעיני הדמות הסמכותית, כשהם לדוגמה בחדר חדש עם משחקים חדשים. האם הם מסתגרים בתוך עצמם כי הם פוחדים, או שהם סקרנים ומנסים לחקור את העולם מסביבם ולשחק עם המשחקים? האפשרות השנייה, אותם ילדים, תינוקות, שהם לא מסתגרים בתוך עצמם אלא הם סקרנים ומנסים לחקור, הם ילדים שכנראה הקשר שלהם עם ההורים שלהם, הם חווים אותו כקשר חם ואוהב. אם לדוגמה התינוק או הילד הקטן נמצא בקרבה דמות סמכותית כמו אחד ההורים שלו, ולאותו מקום נכנס גם כן מישהו זר, בואו ונאמר והמקום שבו נמצאים התינוק, ההורה והמישהו הזר, זה חדר שחדש לפחות לילד הקטן, לתינוק, מה יהיה ברגע הזה? האם ברגע הזה שנכנס מישהו זר לחדר החדש עם אותו תינוק ואותו הורה שנמצא בקרבת התינוק, האם התינוק הזה הוא מכונס בתוך עצמו יותר ויותר, או שהוא מתקרב להורה שלו, ואז ההורה יוצא לכמה דקות, ואז הילד בוכה בכי שקשה גם להרגיע אותו. אחר כך ההורה חוזר, הילד מצד אחד שמח שההורה נכנס, ומצד שני כועס. השמחה על שההורה חזר, הכעס הזה שהוא עזב אותו, זה בא ידי ביטוי מצד אחד ברצון של הילד להתקרב להורה, ומצד שני במעין כעס שבו הילד לא כל כך מסתכל על ההורה. למה הילד מגיב בצורה אמביוולנטית? כלומר, מצד אחד הוא רוצה קרבה, ומצד שני לא כל כך, ועושה מעין מבט כועס. לא פעם, אם נבדוק את מערכת הקשרים של הילד הזה עם ההורים שלו, התברר שהילד הזה חוויה שלפעמים ההורים מתייחסים אליו, ולפעמים ההורים מתעלמים מהצרכים שלו. היות וההורים שלו מתייחסים בצורה של לפעמים מעניקים, ולפעמים מתעלמים ממנו, בכל אופן כך הוא מרגיש. יכול להיות שההורים בכלל לא מתכוונים לעשות דבר כזה, הם אפילו לא חשבו על דבר כזה, אבל כך הילד חווה את המציאות. והיות שכך הוא חווה את המציאות, כך הוא מרגיש, כך הוא גם כן יגיב. הוא יגיב על הבסיס מה שהוא מרגיש. והוא, הילד הזה, עכשיו שההורה יצא מהחדר החדש, והיה שם האדם הזר באותו חדר, הוא בלחץ, הוא במעין חרדה, הוא רוצה את קרבת ההורה שיצא מהחדר. הוא לא יודע אם הוא יקבל את קרבת ההורי או לא, ההורי יצא מהחדר. יש לו מצד אחד רצון לקרבה, ומצד שני מעין כעס, הוא מרגיש כעס על שעזבו אותו. יותר עמוק. יש לו מעין כעס גם על תחושה נוספת שאולי כעת ההורים עוד פעם לא יעניקו לו את התמיכה. למה עכשיו שההורי יצא מהחדר, הילד מרגיש שאולי עוד פעם לא יעניקו לו את התמיכה? בגלל שבשגרת החיים שלו, כנראה אותו ילד, הוא לא תמיד בטוח שהוא יקבל מההורים את התמיכה. לכן יש לו מצד אחד רצון לקרבה, ומצד שני מעין כעס על כך שהוא חושב שאולי הוא לא יקבל את התמיכה. וכך הוא מרגיש שההורים שלו מתייחסים אליו בצורה שהיא דו-ערכית, אמביוולנטיות. כלומר, לפעמים מתייחסים ולפעמים לא. אז גם הוא מתייחס אליהם בסיטואציה הזו באמביוולנטיות. מצד אחד רוצה קרבתם, ומצד שני הוא כועס. לכן הקרבה של ההורים לרוב זו תהיה האם לתינוק, בעיקר בשנה הראשונה לחיים של התינוק. והקרבה הזו זו תחושה חשובה מאוד לתחושת יציבות וביטחון עצמי. בעבר היו תיאוריות שאמרו שהדבר היחיד שילד זקוק להורים שלו זה בשביל הצרכים הפיזיים שלו, אכילה, שתייה, קורת גג, זה מה שמקשר בין ילד להורים שלו, ובגלל זה הוא גם כן מרגיש חיבה להורים שלו. עם הזמן מחקרים הראו שילדים זקוקים לא רק לצרכים פיזיים, אלא גם לצרכים רגשיים. ילדים שגדלו בבתי יתומים וקיבלו את כל הצרכים הפיזיים, כמו אכילה, שתייה, קורת גג, התפתחו בצורה שונה מאשר ילדים שאולי קיבלו פחות מהצרכים הפיזיים, אבל קיבלו הרבה חום, הרבה חיבה, הרבה קרבה, הרבה האזנה לרגשות. הורים וילדים שיחקו יחד, היה קשר ביניהם הרבה מעבר לקשר של צרכים פיזיים. ילדים שגדלו בבתים או בתי יתומים שלא קיבלו חום ואהבה היו בהרבה מאוד מקרים ילדים שסבלו עם מצבי רוח, דיכאונות. הם היו ילדים שהיו בעלי אופי תוקפני, אנשים שסובלים מקשיים חברתיים. זה לעומת ילדים שקיבלו חום ואהבה שהיו אנשים יותר שמחים. היו אנשים יותר יצירתיים, יותר נעימים לחברה, היו גם יותר חברים. תינוק שהמבוגר שמטפל בו זמין, רגיש ומגיב לאיתותים של התינוק. התינוק הזה מפתח ביטחון פנימי שהוא לא לבד. לכן הוא מועד פחות לפתח פחד כרוני מנטישה. חרדת נטישה הוא תחושת חוסר ביטחון וחרדה במצבים של פרידה, מה שיגרום לו להיות אדם תלותי באחרים ולא אדם עצמאי. עוד נקודה חשובה. היום הרבים מדבר על התמודדות עם לחצים, עם פחדים, מתחים. לא פעם אפשר לראות אנשים שסובלים מהרבה מתחים, הרבה לחצים. יכול להיות שזה מגיע מהילדות של האדם. למה? כשהוא היה תינוק, הוא בכה, הוא היה רעב, הוא קיבל מכה, הוא היה עייף, או בגלל כל סיבה אחרת. הוא בכה. לא הגיע ההורה להרגיע אותו. אז בינתיים הוא היה יותר בלחץ. למה? בגלל שהוא בכה. זוהי השפה שלו. הוא חשב שהוא יקבל מענה על ידי הבכי. הוא לא קיבל מענה. הוא הרגיש יותר בודד, יותר לבד. יש פחות תגובה מהדמות שמטפלת בו. ואם אין תגובה, זה אומר שהוא יותר לבד. הוא יותר בלחץ. הוא יותר בלחץ, אז הוא בוכה יותר. ואז שוב אין תגובה, והוא בוכה, והוא בלחץ, והוא בוכה, והוא יותר בלחץ. וכך הוא מפתח לעצמו אישיות לחוצה מאוד. בעתיד, כשיקרו דברים לא מסובכים ולא קשים, הוא עדיין יהיה בלחץ. ולפעמים, תגובת הלחץ תפרוץ ממנו מהר מאוד. כי כמו שהוא היה ילד ולא ידע איך להירגע, כי לא עזרו לו להירגע. כך גם כעת כמבוגר, הוא לא יודע להרגיע את עצמו. ולפעמים איך האדם הזה ירגיע את עצמו? על ידי שהוא התחיל להתקשר לכל מיני אנשים, שבקש עזרה, תמיכה, הכל בלחץ. למרות שמתוך 100% בעיה שהוא נמצא בה, הוא יכול לפתור בעצמו 50% מהבעיה. רק על 50% הנותרים מהבעיה הוא צריך לבקש עזרה, אבל האדם הזה מרוב לחץ, לא מאמין שהוא יכול להסתדר לבד. הוא לא מצליח להרגיע את עצמו, והוא בבת אחת תיגש לאנשים אחרים שיעזרו, שיתמכו, שיאמרו משהו, שיעשו משהו. הוא שם את עצמו במצב של לחץ יותר ממה שהוא באמת. ומצד שני, יש מקרים אחרים שבהם התינוק לא זכה למענה מצד ההורים שלו, או הדמות המטפלת, והוא בכה, הוא בכה, עד שאחרי לפעמים שעה שלמה הוא נרגע. וזה קרה עוד פעם ועוד פעם. עם הזמן האדם הזה מפתח יכולת התמודדות עם מצבים מלחיצים, אבל בצורה לגמרי לא בריאה. למה? במקום להתמודד עם בעיות, הוא יהיה קר ואדיש כלפי בעיות. מה זאת אומרת? לדוגמה, אם תהיה בעיה כלכלית, הוא יאמר לעצמו, זה בסדר, זה כלום. לאחרי כמה זמן המצב יכול להחמיר. אבל הוא תמיד ימשיך בשלו לומר שאין כלום. זו לא בעיה. למה? לא בגלל שאין בעיה, אלא בגלל שהאדם הזה פיתח אדישות לבעיות. ולפעמים אדישות יתר לבעיות. זו התעלמות מבעיות. כשמתעלמים מבעיה, לא פעם מצטברת לבעיה גדולה יותר. היא לא תמיד מסתדרת לבד. הזמן לא מרפא כל דבר. לפעמים הזמן מעצים את הבעיה הרבה יותר. מה שבסוף יכל לפגוע באדם בצורה קלה יותר, היות שהוא היה אדיש כלפי הבעיה. הבעיות מצטברות, וכשהוא יפגוש את הבעיה, בסוף תהליך ההצטברות, הוא יתמודד עם בעיה הרבה יותר גדולה, שאז כבר לא בטוח שהוא יוכל להמשיך ולהישאר אדיש לאותה בעיה. לא תמיד בני אדם מצליחים לעבור עם מצב של לחץ, מתח ומצוקה למצב של רוגע. אחת הסיבות לחוסר היכולת של האדם להגיע למצב של רוגע, ממצב של לחץ, זה בגלל שבילדות שלו הוא לא ידע לעשות את זה. בילדות שלו הוא לא ידע להרגיע את עצמו. למה? בגלל שההורים או דמות סמכותית אחרת לא מספיק העניקה לו את הקרקע היציבה של רוגע אחרי לחץ. אז יש ילדים שפיתחו את זה למקום של אדישות יתר, יש כאלה שפיתחו את זה ללחץ יותר מדי. אבל כשהדמות המטפלת בילד היא זמינה, היא אמפתית, הדמות הזו חמה, הילד מרגיש בעל ערך עצמי, הילד הזה מרגיש שהוא מספיק בטוח בעצמו בשביל לחקור את העולם שמסביבו, בשביל להתפתח, לא רק להסתפק בתנאים הישרדותיים, אלא גם מחפש להתפתח. מחקר מעניין שעקב אחרי דפוס התגובה של אם לתינוק שלה, תצפית שהמחקר היה על בסיס 6 קריטריונים. מה המיומנות בטיפול בתינוק? רגישות לסימנים שהדמות ההורית לרוב זו הייתה אם שמראה לתינוק. כמה חיבה יש לאם בזמן שהיא מחזיקה את התינוק. התגובה לבכי של התינוק, גם הנגישות של האם לתינוק. סך הכל עקבו אחרי עשרות שעות של אמאות ותינוקות. בסיום התצפית, המחקר, ראו דבר מעניין מאוד. ראו את הקשר שיש בין הקריטריונים שכעת הזכרנו, אם זו הרגישות, אם זה החיבה בזמן החזקה התינוק, אם זה התגובה לבכי, הנגישות, הנוכחות. קשר ישיר בין הדברים האלה לבין האישיות החיובית שמתפתחת אצל הילד. החוקרים צפו בתינוקות שהכניסו בחדר שאליו צפו אדם זר שהיה בנוסף לתינוק ולאם. במהלך הניסוי נכנסה אישה זרה, חייכנית, חברותית אל החדר שהיה מלא בצעצועים, שבו נמצא התינוק ואימא שלו. אותה אישה זרה הציגה את עצמה לילד, לאם, והיא אחרי כמה רגעים עזבה את החדר. התינוק חקר את הסביבה בלי שהאימא שם באזור, היא קצת הסתובב בחדר, בדק את החדר. האישה הזרה נכנסה שוב פעם, התקרבה לתינוק, ואז האימא שלו עזבה. אחרי 3 דקות האימא חזרה לחדר. היא נחמה את התינוק, היא ניסתה לגרום לו לשחק שוב, אחר כך היא שוב עזבה. הזרה נכנסה, האישה הזרה, היא ניסתה להרגיע את התינוק, האמא שבה לחדר, לקחה את התינוק, האישה הזרה עזבה. בקיצור, אתם מבינים שמדובר על תהליך של כניסה, יציאה, כניסה, יציאה של האם והאישה הזרה, ורצון לראות כמה התינוק מצליח להסתגל לקשר עם האישה הזרה, וכמה הוא נרגע מהר כשאימא שלו נכנסת, ואחרי שאימא שלו נכנסה, כמה הוא פונה להמשיך ולשחק בצעצועים שבחדר. הניסוי נערך כפי שתיארנו כעת, והחוקרים צפו איך התינוק מנסה להרגיע את תחושת המצוקה שלו, בעזרת הקשר שלו לאימא שלו. איך הוא משתמש באימא שלו כבסיס בטוח, שאימנו הוא מרשה לעצמו להרגיש בטוח בסביבה החדשה, ואיך לאחר מכן הוא גם כן פונה או לא פונה למשחקים. זה המחקר, תוצאות המחקר, ופרטים שאפשר ללמוד מזה, פרטים רבים, נדבר עליהם מיד בעזרת השם אחרי הפרסומות. עכשיו נצא בעזרת השם להפסקה קצרה, לאחר מכן אתם יכולים גם להתקשר אל השאלות שלכם, אם זה בתחום מערכת הנישואים, המשפחה או נפש האדם. בעזרת השם חוזרים אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, תודה רבה על התוכנית. התוכנית באמת מדהימה. כל פעם אני מקבלת עוד משהו, עוד צעידה לדרך הארוכה של הנישואין בפרט.
תודה
אני
רבה.
יש לי שאלה לכבוד הרב.
כן.
בעלי, בעיקרון, בבית, לא ראה, אנחנו נישואין כבר סיפור של כמעט 6 שנים. עכשיו, בבית כן. הוא כמעט ולא קיבל אהבה.
כן.
קיבל כל דבר שבמקום האהבה, קיבל ממתקים, קיבל מתנות, הכל. גילוי האהבה של הורים לילד לא היה בבית הזה.
כן.
עדיין. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת.
כן.
במערכת הנישואין שלנו, יש לנו הרבה פעמים שזה נתקע איכשהו, שאנחנו לא מבינים אחד את השני, ולא זה, אבל גם אין לו שום, אין לו את היכולת והוא מודע לזה, שאין לו את היכולת שבוא נגיד לעבור את המשוכה הזאת של החילוקי דעות, של כל מיני דברים כאלה, ואיך אומרים, באהבה, ולהגיד לי, לקבל אותי כמו שהוא, ולהדגיש לי את זה שהוא מקבל אותי כמו שאני, וכמו ש... לפי מה שאני מרגישה זה שהבן אדם הזה זקוק לטיפול רגשי. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, הוא לא מוכן ללכת לטיפול רגשי. הוא מבין שהוא צריך את זה, הוא לא מוכן. הוא אומר לי, אם אפשר שאת תלכי ותטפלי, תקבלי הדרכה באיך להתנהג אליי.
כן.
שאלה, אם יש דבר כזה,
כן.
אם יש אפשרות שמקום שאני אפנה ואני אקבל את ההדרכה, איך לעבוד איתו בשביל שהוא ישתנה, או שאם הוא לא מוכן ללכת לטיפול, אז אין מה לעשות.
לא, יש אפשרות שאת הולכת למקום ומעניקים לך את ההדרכה, והדרכה בפירוש יכולה לעזור. נכון שזה לא יעיל כמו שהוא עצמו מגיע, יחד עם זאת אי אפשר לזלזל בהליכה לבד גם כן. למה? מכיוון שבלי לשים לב, לפעמים אנחנו כשניים, שני בני זוג, לדוגמה, הבעל בהקשר הזה הוא פחות מביע רגשות, היות שאנחנו חיים איתו, וכמובן עם מקום של רצון טוב לשמר את המערכת כמו שצריך, אנחנו איפשהו גם כן נמצאים שם בהתנהלות שהיא משמרת את הדפוס הזה. ושימור הדפוס הזה של הבעל, באותו מקום של חוסר רגישות, כפי שאת מתארת, יש גם לנו תפקיד, לא ביצירת הבעיה, אבל בשימור הבעיה.
זה גם, גם עוד משהו, זה גם, זה לא רק הוא קשה לו להביע, גם קשה לו מאוד לקבל. זאת אומרת, גילוי אהבה מצידי, גילוי אהבה של הילדים, שאני אומרת לו, תקשיב, הילד מחכה לך, הילד אוהב אותך, מדובר בילד...
ואז כבר, מה הוא מגיב כשאומרים לו מה הוא מגיב כשאומרים לו שהילד אוהב אותו?
הוא יותר כזה נוטה לזלזל, להגיד לי, ככה, מה, נראה לך?
ואז
באמת,
מה את אומרת?
קשה לו להאמין לזה, קשה לו לקבל את זה, שבאמת יש מישהו שאוהב אותו, יש מישהו ש...
ואז מה את אומרת? מה את מגיבה על זה?
אני אומרת לו, ברור, למה נראה לך שלא? להפך, אני נותנת לו הוכחות שהילד חיכה לו כל היום, ושהילד נורא לא מוכן ללכת לישון לפני שהוא לא מחבק אותו, ולפני ש... אני מנסה לתת לו הוכחות למה באמת הילד אוהב אותו, ולמה באמת חשוב שהילד... למה באמת חשוב לילד שהזמן איכות איתו?
אני חושב
קשה לו, קשה לו, הוא לא מקבל את זה, כמו שאני אומרת. כאילו, בסדר, הוא עושה את זה כי הוא צריך לעשות את זה, והוא ניגש לילד כי הוא צריך לגשת לילד ולתת לו את עצומי, כמו שאומרים. אבל קשה לו הרעיון שמישהו מוכן לקבל אותו, שמישהו אוהב אותו, שמישהו טוב לו איתו.
אני חושב שהדוגמה שציינת עכשיו היא דוגמה מצוינת למה שהזכרנו עכשיו. כלומר, מה קורה כאן בהתנהלות? ההתנהלות היא בצורה כזו שהבעל, הוא מקבל עכשיו פרגון, הנה פרגנים לו, תראה, הילד אוהב אותך, מה פתאום, הוא לא אוהב אותי, ואז מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים להוכיח לו, הוא כן אוהב אותך, והוא צריך לאהוב אותך, והוא צריך לך א', ב', ג' וכו', ואנחנו מתחילים עם מסע הוכחות שבסוף נוחלים את הכישלון. אני חושב שזו דוגמה שהיא משמרת את המצב. אני חושב שהיה נכון יותר לומר לו משהו בסגנון של, הילד, אתה יודע, הילד אמר שהוא אוהב אותך. הוא אומר, לא, מה פתאום וכו'. אז אומרים לו, כך הוא אמר, כך הוא מרגיש, ועוברים נושא. ברגע שמתחילים לשכנע, מתחילים להסביר, אז אנחנו חוזרים לעמדת נחיתות. אנחנו לא, יש דברים שברגע דבר שהוא מובן מלא, ברגע שמתחילים להסביר אותו, אז מאבדים מהערך שלו. דווקא להסביר
אוקיי,
דבר...
אוקיי, כשאני אומרת לו דבר כזה, אני אומר, ככה אני אמרתי? עובדה, ככה אני מרגישה, זה לא מחלה לא משכנע אותו.
לא, אני לא מחפש לשכנע אותו, אני לא חושב שמראש הבעיה היא שכלית. אני חושב שהבעיה שאת מתארת עכשיו אצל בעלך, זה שהוא הולך למקום שכלי מדי. ואני חושב שברגע שאת עכשיו עסוקה בשכנע אותו, את נכנסת אל המקום שלו. אלא המקום שלו זה בדיוק המקום השכלי הזה, וזה בדיוק המקום שאת לא רוצה שהוא יהיה שם. הרי את אומרת, זהו, אני רוצה עכשיו רגש. וברגע שהוא כל דבר מגיב בשכל, וגם את שימי לב, את עצמך אומרת, גם את הרגש שאנחנו מביאים כלפיו, מה הוא עושה? הוא הופך איזה, או מעין תהליך המרה. עכשיו זה הופך להיות שכל. זה כן נכון, לא נכון, מה הוכחה וכו' וכו'. לכן אני אומר, אני מראש לא מחפש לשכנע אותו, כי אנחנו לא עוסקים בשכל. אנחנו עוסקים ברגש. רגש זו היא תחושה, ולכן אנחנו מראש לא נכנסים מתוך הדיון הזה, כי ברגע שאנחנו נדבר על הרגשות, ואנחנו עכשיו נעמיד את הרגשות במבחן ההיגיון, אנחנו כבר הורדנו את הרגשות מהבמה. אנחנו רוצים שהרגשות יישארו על הבמה, אבל הרגשות לא מתווכחים. ברגע שאנחנו מתווכחים על רגשות, אנחנו הפכנו את הרגש לשכל, וזו בדיוק הבעיה. וזה בדיוק מה שאני אומר, שגם לנו כבן זוג של אדם כזה, אנחנו לפעמים משמרים את המצב. אז לא יצרנו את הבעיה, אבל שימרנו את הבעיה. אני כן חושב שאנחנו צריכים לגשת אליי במקום של, כן, ככה הוא מרגיש, זו התחושה שלו, אתה לא רוצה לקבל, אל תקבל, ואז ממשיכים הלאה. אבל לא נכנסים לדו שיח של כן ולא. ואני חושב שמאה פעם כאלה, יש סיכוי שמשהו ישתנה. אבל בטח לא להוכיח רגש. כל עוד
אוקיי,
אנחנו...
וזה מצד הילד, ועכשיו כאילו מצידי, מצד המערכת הזוגית.
אותו דבר. זה תמיד אותו דבר.
לא,
זה...
אני אומרת לו את מה שאני חושבת, ולא להיכנס לזה בכלל לאיזשהו סוג של ויכוח.
ככה אני, אני מרגישה. ככה אני מרגישה. Mm-hmm. אתה לא רוצה לקבל, אתה לא חייב לקבל. Mm-hmm. תשאיר את זה ככה, אל תפחיד את דוסך.
וכבוד הרב אומר שאם אני רוצה לטפל בזה, אז יש אפשרות שאני אלך לייעוץ כלשהו שידעו להדריך אותי מה לעשות.
כן, את צריכה לדבר מראש, בדיוק, תדברי מראש עם היועץ שאת הולכת אליו, ואת אומרת לו, תראי, כך וכך הבעיה, אני רוצה הדרכה, איך אני מתנהלת. מה התפקיד שלי בתוך כל התהליך הזה? יכול להיות שהתפקיד שלך הוא לא גדול, יכול להיות שהוא רק 20, 30, 40 אחוז, אבל לפחות את זה אנחנו ננסה להוריד. כי בינתיים הוא מצליח להפוך את כל המשפחה לשכלית מדי.
נכון.
אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אנחנו בטעות הופכים, אנחנו בטעות.
גם אני באה מבית שכן יותר מבטאים את הרגש, וזה מאוד מאוד קשה לי.
בטח.
אתם אומרים, השש שנים האלה, זה, שאנחנו חיים ביחד, זה היה, ניסיתי כמה שאפשר, כאילו לפי הראש שלי ולפי השכל שלי, ואני רואה שזהו, זה לא הולך, וחבל לי להמשיך ככה.
אז שנה שביעית, להפוך אותה.
לאן כבוד הרב אומר לי, כן, לאן כבוד הרב מציע לי לגשת? למי, מי, מי התחום, מי הכתובת, מי...
את יכולה...
זה דבר כזה, יועץ נישואין או משהו יותר...
כן. את יכולה להישאר אם תרצי על הקו, ואני אנסה לעזור בלמצוא איש מקצוע מתאים בעניין.
אוקיי, אז אני אחכה על הקו.
כן, בסדר, אשר ייתן לך מספר טלפון.
בסדר, תודה רבה.
בבקשה.
תודה, כבוד.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. אכן כן.
אני מתקשרת, יש לי שאלה בנוגע לבן שלי, ילד בן 10, מקסים ורגיש במיוחד. הרגישות הזאת מתבטאה לשני פנים. מצד אחד הוא שם לב לסביבה, הוא מאוד, מאוד הוא רגיש. אני זוכרת אותו בן שנתיים, שם לב שלסועד אחד בשולחן חסר כיסא ורץ להביא כיסא. אבל היום אני רואה שהרגישות הזאת מביאה אותו למקום שאני לא יודעת אם יש מושג כזה של רגישות יתר, אבל אם הטון שלי בדיבור אליו ישתנה מיד, הוא ישר שואל למה את כועסת עליי. הבטן שלו כואבת לו מאוד ברגע שדבר קטן משתנה בשגרת החיים שלו. הוא כל דבר גורם לו לכאבי ראש, למיגרנות, לא לרצות ללכת לבית ספר. המון המון רגישות, שלפעמים זה דברים שאני לא תופסת אותם כמשהו רגשי, אבל הוא כן.
הוא ילד בן כמה ילדים?
הוא בכור בן 4. בין 4 ילדים הוא בן 10.
כן, הבנתי.
אז זהו, השאלה מה, אנחנו מנסים לתת לו גם איזשהו מרחב והרבה חום ואהבה, וגם התחלנו איתו איזשהו טיפול במים כדי שאולי ירגיש בטוח, אבל אני לא מרגישה שאנחנו מגיעים לאיזשהו שינוי.
הבנתי. אז מה עושים שם בטיפול, שנראה מה בינתיים עשו ולא עבד?
רק טיפול במים, שבו הוא מרגיש במקום.
הבנתי, זה לא איש, הבנתי, לא הבנתי, שם בינתיים זה לא עבד לו.
כן.
הבנתי. הרגישות יתר הזו, היום הוא בן 10, הרגישות יתר הזו, מתי היא התחילה?
האמת היא שאני חושבת הוא היה בגן שפה, שזה כדי לעזור לו לבטות עצמו, כי הוא לא היה מספר שום דבר מהגן, ובגן חובה העברנו אותו לגן שפה, הוא לא היה מספר חוויות. בשנה הראשונה הוא פרח וממש סיפר הרבה חוויות, ובשנה השנייה השאירו אותו שנתיים בגן, ואמרו לי שחושבים שכדאי שהוא גם יעבור איזשהו טיפול רגשי. עם המון המון השקעה, היו הרבה אנשי צוות, אבל האמת היא שמאז הרגשתי שיש איזושהי תחושה שהרבה הרבה הרבה מגיע לי, ושכולם ישמעו לי, ושכולם צריכים להציב לי.
לא הבנתי. הוא אומר, נראה לך שהוא חושב ככה?
כך זה הרגיש לי. כשהוא הגיע לכיתה א',
כן.
אז הרגשתי שהיה לו סתירת לחי, כי מגן קטן של 10 אנשי צוות ו5 ילדים בערך.
הבנתי, ההבדל.
לכיתה גדולה שאף אחד לא מצפה למה שהוא יש לו להגיד. שם ראיתי את השינוי.
הבנתי. אז זה היה לפני, עכשיו הוא בן 10, זה היה בערך לפני 4 שנים.
כן.
הבנתי. עכשיו, הרגישות יתר הזו, האם היא גם כן בחברה או רק בבית?
כן, מאוד בחברה. הוא נעלב מאוד מאוד מהר מחברים. מתקשה לגבש חברים. יש לו חבר אחד טוב שהוא גם לא בכיתה, והוא שומר עליו בקנאות קצת.
מה זאת אומרת? הבן שלך הוא שומר עליו בקנאות?
כן.
לא, הוא שומר עליו. הבנתי. עכשיו, יש עוד אחים ואחיות?
כן, יש עוד 3 אחים ואחיות.
ואיך הוא איתם?
האמת, יש יחסים טובים איתם.
שם הוא לא מבטא את הרגישות יותר?
לא ממש, לפעמים, אבל לא נראה לי משהו חריג, אתה יודע ש הוא רוצה שיקשיבו לו, אז כולם להיות בשקט, כי אני מדבר עכשיו.
את זה הוא כן עושה.
מדי פעם, אבל לא בצורה שנראית לי חריגה.
הבנתי. בסדר. אז תראה, אני חושב קודם כל שכן יהיה חשוב לראות אם אפשר. עד עכשיו לא פניתם על זה טיפול של טיפול רגשי לילד. אני חושב שכאן זה דבר.
לא.
כן.
לא.
לכאורה זה דבר שהוא מדרש מאוד, לפי מה שאת אומרת, הוא יכול לעזור בעיקר בגיל הזה, כי זה קל יותר בשלב הזה לעבוד על הדברים.
כן.
אז זו נקודה אחת. אז שני דברים. א', זה הרגישות, הטיפול הרגשי שלו, וגם כן לראות מה אנחנו כהורים יכולים לעשות. יש כמה דברים שאנחנו כהורים יכולים לעשות. אנשים שסובלים מרגישות יתר, לפעמים, היות שבדפוס שבו אנחנו חיים בעולם חברתית, זה מדד גדול מאוד לערך האדם, והוא לא מוצא את עצמו חברתית, ואז המדד שלו יכול להיפגע. וזה דבר שאנחנו לא רוצים שיהיה, שלא יפגע חילה הערך העצמי והביטחון העצמי שלו. לאחר מכן זה גורר עוד, יכול לגרור עוד ועוד בעיות. מה שכן היה נכון הוא, בינתיים, בשלב הזה, עד שהוא מתפתח ובעזרת הטיפול, בעזרת השם יוכל להגיע למקומות טובים יותר, מה שכן ננסה לעשות זה ליצור מעין בידוד בשלב הזה. מה זאת אומרת? הוא הרי כל יום מעין בידוד, אני אגדיר מה זה, מעין בידוד רגשי חברתי. אני אגיד מה, אני אסביר מה אני אתכוון. הוא היום הרי כל יום הולך לכיתה, הולך, חוזר, הולך, חוזר, בגדול, הוא כנראה מרגיש שם במתח, הוא מרגיש אי נעימות, הוא כנראה מרגיש לא טוב שם, כנראה הוא גם כן מרגיש שהוא גם לא רואה איך יש סיכוי שהדברים השתנו. כלומר, מבחינתו,
אני גם רוצה לציין, שהוא ילד עם ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה.
הוא עם ביטחון עצמי גבוה בבית.
זאת אומרת, תפיסה עצמית גבוהה. הוא תופס את עצמו כמישהו מאוד חזק, מאוד גיבור, מאוד חכם.
אבל חברתית בכל אופן הוא לא מצליח, אם אני מבין. הבנתי, שזה דבר שיכול להיות טוב, וזה רקע טוב. מה שחשוב מבחינתנו, אני אומר בהיבט החברתי, מה שאנחנו ננסה לעשות, זה ננסה להפריד אותו מהתלות שלו במערכת המשפחתית ובמערכת החברתית. ואיך אנחנו עושים דבר כזה? הוא כל יום הולך לכיתה, ובכיתה הוא מרגיש קצת מתוסכל, הוא מרגיש טיפה מתוח, והוא לא מוצא את עצמו וכדומה. אנחנו ננסה ליצור מצב שכשהוא חוזר הביתה, ליצור מעין תחושה שאומרת שהחברים בכיתה בית ספר, זה לא משנה, זה לא הדבר החשוב, העיקר זה המשפחה והאחים והאחיות שלך, ואנחנו המשפחה, כי שם הוא מוצא את המקום שלו. מה שננסה לעשות זה לחזק את המקום שלו בתוך המערכת המשפחתית, ולנסות לנטרל את הערך שיש לחברה בכיתה. למה אני אומר את זה? כי אני אומר, כי בינתיים, עד שהוא יעבור טיפול ובהדרגתיות הוא יחזור לעצמו, אני כן חושב שבינתיים לא לגרום למצב שגרוע יותר. הידי כך שכל יום מחדש הוא יערער את הזהות שלו. רגע, אני מרגיש מצוין שאני הבית, אבל הולך לכיתה אני מרגיש רע עם עצמי. אני מרגיש מצוין שאני הבית, אבל הולך לכיתה אני מרגיש רע עם עצמי. ואז הנדנדה הרגשית הזו, רכבת הערים הרגשית הזו, היא לא בריאה. לכן הייתי פה בהקשר הזה מבודד את המערכת החברתית, ושם דגש רק על המשפחה. פה אתה גדול, פה אתה איכותי, פה...
לאיפה אפשר ליצור את ה...
לדוגמה, הוא הולך והוא מגיע הביתה, והוא מספר, לא היה לי כך נחמד בכיתה, ואחד הידי אמר לי כך וכך, אומרים לי שטויות, מה זה משנה, העיקר המשפחה, אחותך, אתה, אנחנו, בוא נשחק כולנו ביחד משהו. כלומר, גם באמרה וגם בטון, גימדנו את מה שהיה בכיתה. וככה כל הזמן להשחיל את הנושא הזה. בסדר?
לחזק את זה
בדיוק, את המקום לחזק ואת המקום שמרגיש שם לנטריל.
אוקיי, תודה.
אנחנו נוכל להמשיך אם תרצה. אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן נוכל להמשיך.
אוקיי, תודה רבה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב, חזרנו. כן.
רציתי לשאול לגבי הטיפול. הטיפול שאתה מציע הוא טיפול רגשי או טיפול חברתי?
הייתי קודם כל מתחיל עם טיפול רגשי, ולאחר מכן שם יבחינו, יראו טוב את הבעיה, ואז המקום הזה ידעו יותר להגדיר האם הולכים אל המקום הרגשי לבד או רגשי וחברתי, ידעו שם להבחן יותר לדעתי.
כן, ואיפה יש מקום שמטפל בילדים?
יש כל מיני מקומות, אני יכול גם כן להמליץ, אם תישארי על הקו, לעוד כמה דקות, מיד אחרי השיחה, אשר יוכל לתת לך מספר טלפון של המזכירה, והיא תיתן לך...
אוקיי, רק שאלה אחרונה.
כן.
אני קצת חוששת מטיפולים אישיים, כי יש לי קצת חשש שזה יתפס כמשהו אצלו, שהתנהגות שלילית בעצם מביאה הרבה תשומת לב, ואני לא רוצה שהוא יתפוס את זה. אם יש קושי שצריך לטפל, אז צריך לטפל, אבל אם יש עוד דרך לטפל חוץ מ...
אני מבין מה את אומרת. את אומרת שמה זה יתפס כתשומת לב יותר מדי, ואז ברגע שתשומת לב, תשומת לב שלילית, היא יכולה לקבע את המצב השלילי. אני מבין את הבעיה. לא בטוח שילד הוא חווה את זה כריבוי תשומת לב כל הזמן. עכשיו, אנחנו גם כן יכולים, אנחנו עצמנו, לא לעשות מזה, לא חייבים לעשות מזה סיפור גדול. הייתה כך שאנחנו נגיד, הולכים לשעת מפגש לנו פעם בשבוע וזהו, ולא מדברים על זה יותר מדי, ולא עושים מזה הרבה מדי דברים, ולא יושבים לאחר מכן על הספה, ומה היה, ואיך היה, וכדומה, אלא פשוט עושים את הולכים להפגש, וזהו. עכשיו, לא תמיד זה מגיע למקום הזה של תשומת לב רבה מדי, דרך כלל תשומת לב, שעליה מדברים תשומת לב שלילית, היא יותר מתי שאדם עשה מעשה שלילי, ומיד לאחר מכן הוא מקבל תשומת לב שלילית. אבל כאן זה לא ככה מעשה, חלק משגרת החיים. לכן לא תמיד הילד מחבר בין תשומת לב שלילית לבין העשייה השלילית, מה שנתפס כמי שיכול לקבע את המצב. זה פשוט חלק מהשגרה, פרק זמן בשבוע שהולכים לייעוץ.
כן, אוקיי. בסדר, אני אשאר לקו כדי לקבל...
בסדר גמור.
תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
יש לי ילדה בת 3 וחודשיים.
כן.
ופשוט מכל דבר קטן היא בוכה.
כן.
זה משהו שכבר אפשר לסבול את זה. בגן, דברתי עם הגננת היא לא ככה. אבל בבית...
בבית היא לא ככה ובגן היא כן ככה.
בגן היא כן ככה ובבית היא ממש... בגן היא לא. בבית היא בוכה לכל דבר.
הבנתי. מה יש בגן ששם לא בבית? כן. כלומר, מה יש שם? אין שם מי שיגיב? איך הגנת מגיבה שם על הבכי?
לא, שואלתי את היום, היא לא, היא משחקת כמו כולם, איך היא ביחד, היא לא רואים עליה משהו מסוים. אם היא רוצה משהו, היא אומרת, היא לא בוכה.
הבנתי. אז זו הילדה בת 3, ויש לה עוד אחים ואחיות?
כן, יש לה אחות בת 5, ואח בן 10 חודשים.
הבנתי. בסדר, ובגן היא לא בוכה, בבית היא בוכה. מה אנחנו עושים אחרי שהיא בוכה בבית?
בהתחלה היא מתייחסת, שואלת אותה, אני אומרת לה, תדברי, למה את לא מדברת? יש לך משהו, תגידי. וילדה שמגיל שנתיים מדברת ושרה והיא גמולה, זה לא שהיא לא תדבר.
כן.
וזה ממש מרגיש, היא לא מבטא את עצמה. אז היא מתשאלת אותה, ואמרו לה, לא תשאל אותה, פשוט לתת לה לדבר לבד.
כן.
ואני מחכה, והיא לא אומרת, אז אני אומרת, טוב, תעמדי בצד, או אל תבואי בינתיים לאכול, תסיימי, תרגיע, אני אדבר איתך.
כן. ומה קורה?
אז לוקח לה זמן, היא נרגעת, ואז היא חוזרת. אבל זה בהכל, היא יכולה להתעורר בבוקר פתאום לבכות. במקלחת היא קבוע בוכה. אני אומרת, תסיימי את הצלחת לאכול, היא בוכה. פשוט מכל דבר, זה מאוד מרגיז.
הבנתי. ויש זמנים גם כן שהיא מקבלת, כשאומרים לה לא, היא מקבלת את זה?
קשה לה, אבל לפעמים כן, אבל לפעמים בוכה. תלוי כמה היא רצתה את זה.
הבנתי. בסדר? מה שאנחנו נעשה בדבר, בבעיה שכעת את מתארת, זה ש... כל פעם שהיא בוכה, היא כנראה בעבר בכל אופן, היא חיברה בין הבכי לבין איזושהי תשומת לב, בעיקר כשאמרו לה תסבירי ואל תדברי, כשאנחנו היינו אומרים לה תסבירי ואל תדברי, סליחה, תסבירי ואל תבכי, היא הייתה כנראה מפרשת, אנחנו מבינים את הלוגיקה, את ההיגיון של הדברים שאנחנו אומרים, אין מה לבכות, אפשר לדבר ואנחנו כאן לשמוע. זה מה שאנחנו מרגישים, אבל זה לא מה שהילדה מרגישה. מה שהילדה מרגישה זה משהו אחר. היא מרגישה, הנה עכשיו היא מקבלת הרבה מאוד תשומת לב. תשומת לב שלילית לילד אחרי מעשה שלילי שהוא עושה, עוזר לו לקבע את המצב. נכון שאנחנו כמבוגרים לא מבינים את זה, כי כשאנחנו מקבלים תשומת לב שלילית, אנחנו לא היינו רוצים להמשיך באותה התנהלות. נשמע לא הגיוני דבר כזה, אבל אצל ילדים, כשהם מקבלים תשומת לב שלילית, אז הם משמרים את המצב. למה? כי אנחנו כשחווים תשומת לב שלילית, אנחנו שמים דגש יותר על השלילי מאשר על תשומת הלב. מה שנקרא ילדים, כשהם מקבלים תשומת לב שלילית, הם שמים דגש יותר על תשומת הלב מאשר על השלילי. העיקר שהם קיבלו תשומת לב מבחינתם, ואז הם מקבע את המצב, וכך הם מרגילים את עצמם להתנהגויות. אנחנו כמבוגרים לא כל כך גמישים ולא כל כך פתוחים לקיבעון בהרגלים חדשים, אבל ילדים היות שהם לא כל כך רגילים בהתנהגויות קודמות, אז כך הם מקבעים לעצמם את ההתנהגויות. מה שטוב לעשות בדבר הזה, זה לראות איך אנחנו מנטרלים את התשומת לב השלילית שאנחנו עושים בדבר, וכן הייתי אמשיך עם הסגנון שאת מתארת, שאומרת שאני מבינה את הכאב, מבינה שאת בוכה, אבל אני לא אוכל להמשיך ככה, או לא אוכל להמשיך לדבר, ואני אשמח שתירגי, ולאחר מכן נדבר. אלא מה? כמובן שהיא תמשיך לבכות. היא לא יודעת להרגיע את עצמה. מה שאנחנו הולכים לעשות זה שני דברים. אני אתחיל עם שני הדברים האלה, אני לא אוכל לסיים אותם בשעה הזו, אבל אנחנו נמשיך בעזרת השם גם בשעה השנייה. אז אני אתחיל עכשיו את הדברים שאני אוכל לדבר עליהם, ובתחילת השעה השנייה אנחנו נמשיך את הדו-שיח סביב הבכי, מה אנחנו עושים הבכי. דבר ראשון שטוב לעשות זה קודם כל להתחיל להרגיל את הילדה, ילדה בת 3, להרגיל אותה, להתנהל בצורה כזו שהיא יודעת להרגיע את עצמה. היום היא לא יודעת להרגיע את עצמה. מה שנעשה זה בזמני רוגע שלה, אנחנו נאמר לה, או נעשה את התרגילים של הרפיה. אנחנו נעשה איתה מעין סימולציה. אנחנו ניקח אותה בזמן שהיא מרגישה טוב, סתם בדוגמה, 1 בצהריים, 2 בצהריים, 4 אחרי צהריים. אנחנו נגיד לה, קוראים לה שרה, אנחנו נגיד לה, שרה, בואי, אני רוצה עכשיו לשחק איתך משחק. המשחק הוא איך אנחנו כועסים ולאחר מכן מרגיעים את עצמנו. אנחנו נלמד אותה איך היא מרגיעה את עצמה. אנחנו נעבור איתה על נשימות הרפיה, נעשה איתה כמה נשימות, וכך קודם כל נרגיל אותה להירגע. אני אמשיך בעזרת השם בשעה השנייה, נרחיב את הפרטים איך אנחנו עוזרים לה להירגע. את יכולה להישאר על הקו, ואנחנו מיד בעזרת השם, אחרי החדשות של השעה 11, ממשיכים לשעה שנייה של הנפש בראי יהדות.
אוקיי, תודה רבה, אני אחכה.
כמה דקות.
הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, את איתנו על הקו?
כן.
בסדר גמור, אנחנו תכף ממשיכים. אנחנו חוזרים לנושא שדיברנו, התחלנו לדבר על הילדה שהיא בוכה, ודיברנו על התגובה, והתחלנו לדבר קודם כל על כך שהיא לא יודעת איך להרגיע את עצמה. היות שהיא לא יודעת איך להרגיע את עצמה, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו עוזרים לה, ואחד הדברים שאמרנו שאנחנו הולכים לעזור לילדה, זה ידי כך שאנחנו נתחיל לאמן אותה. אנחנו נתחיל לאמן אותה בהרגעה. איך אנחנו מאמנים אותה בהרגעה? אז אמרנו שאנחנו ניקח אותה בזמן שהוא ניטרלי, בזמן שהוא שגרה, ובזמן השגרה, לדוגמה אמרנו, 1, 2, 4 בצהריים, אנחנו ניקח אותה, ואנחנו נעבור איתה על נשימות הרפיה, איך שהיא לומדת להרגיע את עצמה. וכך יהיה לה את הכלי הזה, את היכולת להרגיע את עצמה. אז הפעם הראשונה זה יהיה... יהיה לה טיפה יותר קשה, ועם הזמן, עוד פעם ועוד פעם, יום אחרי יום, היא תתרגל לזה, ברגע שהיא תתרגל לזה, אז יהיה לה יותר ויותר קל. מה שנעשה לאחר מכן זה, בפעם הבאה שהיא תבכה, אחרי שהרגלנו אותה, לא פעם אחת, אחרי שהרגלנו אותה כ-10 פעמים, אז אנחנו, בפעם הבאה שהיא תבכה, אנחנו נוכל להשתמש בכלי הזה שפיתחנו. איך אנחנו נשתמש בזה? על ידי כך שברגע שהיא תבכה, אנחנו נאמר לה שאנחנו לא מתייחסים לה, למה שהיא אומרת עכשיו, היא כן חשובה, אנחנו כן רוצים לשמוע מה שאת אומרת, רק עכשיו קשה לנו להתייחס אל הדברים כשהם נאמרים בבכי, אנחנו סומכים עליה שהיא תצליח להרגיע את עצמה עם הכלי, כלי הנשימות שדיברנו, שעבדנו איתה עליה, אם היא צריכה גם כן, אם מוכנים לעזור לה, אבל משהו אחד חשוב מאוד, לענות למה שהיא רוצה, זה חשוב לא לענות. למה? כי ברגע שאנחנו עונים, אנחנו מרגילים אותה להתנהל בצורה מניפולטיבית. לא שהיא מניפולטיבית והיא חושבת על זה, אבל אנחנו מרגילים אותה לא להתנהל בצורה עניינית, אלא בצורה של להשיג דברים בצורה עקיפה, על ידי בכי, על ידי דמעות, על ידי תחושה שהיא הקורבן והיא המסכנה, וכך היא תקבל מה שהיא רוצה. היום היא בת 3, וזה עוד בסדר, אבל אנחנו לא רוצים שהיא תפתח כזו אישיות. לכן חשוב לא להגיב לבכי, אבל מצד שני כן ללמד אותה איך אנחנו מרגיעים את הבכי. אז היא מדברת בשפת הבכי, ואנחנו נחזיר לה בשפת הרגעת הבכי. אבל לענות לצרכים, לא נתייחס אליהם עכשיו, אנחנו כן נתייחס לצרכים האלה, מתי שהיא רגועה, מתי שהיא נרגעת. מה שהייתי אמליץ לעשות זה ברגע שהיא נרגעת, ואז מדברת לצרכים שלה, אז מיד להיענות לצרכים שלה. לא בגלל שכגישה אני חושב שצריכים להיענות בת אחת לצרכים של הילדים, אבל מכיוון שבזמן האחרון יותר מדי פעמים לא ידעה להביע את עצמה והייתה מביע רק הידי בכי, כיום אנחנו נרצה לתגמל את הסגנון החדש שלה, של הסגנון הפנייה החדש שלה, אנחנו רוצה לתגמל את זה, ולכן בשביל לתגמל את זה ושזה יישאר, וישאר גם כן חלק מדפוס האישיות שלה, אז אנחנו נתגמל לפחות בפעמים הראשונות כמה שיותר מהר את התגובה, את הבקשה העניינית שלה. אז יש לנו גם את הסומרה וגם את העשה טוב. גם את הסומרה לא להתייחס לבכי, וגם את העשה טוב, הכלים איך היא מרגיעה את עצמה בבכי, ועוד כלי, אנחנו, שברגע שהיא תדבר בצורה עניינית, אנחנו נגיב אל העניין, לסגנון הענייני שלה, ואז אנחנו נתגמל אותה מהר מאוד, כך היא תקשר במוח שלה, בין הסגנון הענייני לבין התגובה.
הבנתי, אז בזמן שהיא בוכה, להגיד
את תנשמי
ולעשות את הדברים האלה?
בתנאי שלפני כן הרגלנו אותה לנשום, כי לפני כן, אם לא היא לא תדע בדיוק מה אנחנו מדברים איתה.
הבנתי.
בסדר?
טוב, תודה רבה,
יש לך
כוח.
בבקשה, בהצלחה.
תודה.
אנחנו עכשיו ממשיכים הלאה בתוכנית. לפני שאנחנו פונים אל שאר המאזינים שלנו, אנחנו רוצים להתייחס אל שאלות שיש איתנו כאן באולפן, ואת התשובות אנחנו נפנה אל אנשי מקצוע שנמצאים איתנו כאן באולפן. נמצאים איתנו כאן 5 אנשי מקצוע, 5 אנשי מקצוע שכעת סיימו את הקורס בפסיכותרפיה במרכז הישגים, ואנחנו נשמע כל אחד מהם על השאלות שאנחנו עכשיו נציג. שאלה אחת שאנחנו רוצים להציג אל הרב בן אסולין. הרב בן אסולין שהוא מרצה, הרב בן אסולין הוא מרצה ויועץ, הוא מרצה בהידברות, הוא מרצה בערכים, הוא גם עוסק בייעוץ פסיכותרפי, גם בלימודי ייעוץ נישואים, ואנחנו עכשיו רוצים לפנות אליו בשאלה, כעת סיים את קורס פסיכותרפיה. קודם כל, ערב טוב, הרב בן אסולין.
שלום וערב טוב לכל המאזינים, ולכבוד הרב, הדוקטור אייל אונגר, שללא ספק גדלתו התורנית והמקצועית כאחד, הם מקור מדהים לעזרה וסיוע להרבה הרבה מאוד אנשים, אם זה דרך הרדיו, אם זה בהרצאות בעולם, וכמובן במזור הרב שהוא מסב להרבה הרבה מאוד פונים ופונות. אז יישר כוח קודם כל לכבוד הרב, יישר כוח על הקורסים המרתקים שזכינו להיות חלק מהם, שתמשיכו הלאה לעזור, לסייע ולהגדיל ולהפיץ את האור העצום שתמון בכל הנפשות.
תודה, תודה רבה. הרב בן אסולין, אנחנו רוצים לגעת בנקודה שאנשים היום הרבה שואלים, נושא השמחה. היום אנשים אכולים בספיקות ואיסוסים, והם לא בטוחים בעצמם, והרבה גם כן רגשות אשמה ורגשות חרטם, וגם המחשבות, ברגע שאדם מתוסכל, אז המחשבות שמלוות את רגעי התסכול, הם גם כן מציפים אותו, ועוד פעם הוא חושב כמה הוא לא מוצלח, וכמה הוא לא יצליח, ואיך הוא לא רואה עתיד. מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לעזור לאדם לשפר את מערכת החשיבה שלו, בשביל שבסוף גם כן יגיע למצב שהוא ירגיש שמח יותר?
ללא ספק שהשמחה היא אחד המצרכים המבוקשים בעידן הפוסט-מודרני, שללא ספק הדור בעצם, האנושות התקדמה, אנשים מרוויחים טוב, מבלים טוב, ללא ספק קיימת התקדמות בהרבה מאוד מישורים. אך בנושא של השמחה והסיפוק וסביעות הרצון מהחיים, ללא ספק זו נקודה שאיך הגדרנו אותה? מצרך נדיר בדורנו. כמובן, כל נושא השמחה הוא בעצם תוצר של מערכת חשיבתית.
כן.
כלומר, ככל שמערכת החשיבתית של האדם היא תתפקד, אני מדבר ממקום רצוני, ממקום הבחירה, היא תתפקד בצורה יעילה יותר, חיובית יותר, כך גם התוצר של החשיבה שאלו הן התחושות שבנפש, הם יהיו בהתאם. הווה אומר, השמחה היא תוצר של חשיבה נכונה, היעדר שמחה היא תוצר של חשיבה שאיננה נכונה, בשפה מקצועית עיוותי חשיבה, מחשבות מגבילות, לעתים אדם משמר את אותן מחשבות. אז בואו נעשה סדר בקצרה, מחקרים כידוע מצביעים על כך שבמוח האדם עוברות עשרות אלפי מחשבות, ואם אתם סקרנים לדעת בכמה מדובר, אז חוקרים טוענים שמדובר על כ-60 אלף מחשבות ביום. 60 אלף מחשבות ביום האדם חושב בממוצע. מחקרים בד בבד מצביעים על התוכן שעובר באותן עשרות אלפי מחשבות, כ-60 אלף כאמור. מדובר על מרביתן של המחשבות. בדורנו המחקרים מהששים את העובדה שרובן של המחשבות אלו הן מחשבות שליליות. התוצר הישיר,
אתה יודע, הרב בן אסולין, כן. מחקר מאוד מעניין בארצות הברית היה לאחרונה, שאנשים חושבים שההצלחה שלהם תהיה תלויה בכך שהם הצליחו למגר את התכונות השליליות שלהם. רובם חושבים איך הם יצליחו? ברגע שהם יפסיקו להיות עצלנים, ברגע שהם יפסיקו להיות דואגים, ברגע שהם יפסיקו להיות כעוסים. כלומר, הם רואים את היתרון שלהם בכך שהם ימגרו את התכונות השליליות שלהם. אבל המחקרים שבדקו את האנשים המצליחים ביותר, בכל מיני תחומים בחיים, זה בתחום החברתי, משפחתי, כלכלי, בדקו אותם וראו שזה דווקא אנשים ששמים דגש בעיקר על התכונות החיוביות שלהם. אז נכון שהם אחוז אחד או שניים או שלושה אחוזים מכל תושבי העולם, אבל כמו שאתה אומר וזה נכון, הרוב בתחומים שבהם הם לא מצליחים, במקום לשים דגש על איך אני מחזק את היתרונות שיש לי או את הכישרונות שיש לי, שמים דגש איך אני אמגר את התופעות השליליות.
כן, ממש דבר שמגדיר מאוד זווית את הנושא, יישר כוח. אז ללא ספק, ככל שהחשיבה היא קודם כל תהיה מבוקרת יותר, כשאנחנו מדברים על מבוקרת יותר, בואו נרד קצת לעצות בצורה פרקטית. ככל שאדם יהיה ערני למחשבות שלו, זה כלי ראשון קודם כל להבחין מה רץ לי במחשבות, כלומר על מה אני מחובר מרבית הזמן. ברגע שאדם מזהה שהוא חושב בצורה שלילית, פה מתחיל תהליך ראשוני שקוראים לו זיהוי. קודם כל הוא ערני למחשבות שלו, הוא לא מדבר רק על התוצר, הוא אומר אני מרגיש לא טוב, אין לי מצב רוח, לא נעים לי, לא טוב לי. אגב, ככל שאדם מקפיד במרכאות לחזור על אותן אמירות, הוא רק משמר את אותם דפוסי חשיבה שליליים, ואז כמין מנוע שמניע ומזין מחדש את אותן תחושות שליליות, הוא רק מגבה ומחזק אותן על ידי את אותן תחושות, על ידי אותו שימור מחשבות שליליות. לכן קודם כל זה לזהות את המחשבות, דבר ראשון. דבר שני,
אנשים לא תמיד מודעים לכך שזיהוי המחשבה הוא כלי חשוב מאוד בשביל לנטרל את העצבות. אנשים, כמו שאתה אומר נכון, אומרים, טוב, אני מצב רוח, אני מתוסכל, אבל לא מקשרים בין מחשבה לבין הרגשה. זו נקודה חשובה.
כן, ללא ספק, ללא ספק. אנשים בדרך כלל מסתכלים על התוצר ולא מסתכלים על השורש של העניין. ברגע שאנחנו מגלים את השורש של העניין, אנחנו בעצם רואים שזה לא, זה פחות משנה, אני אגיד הגדרה קצת קיצונית, זה פחות משנה איך החיים נראים, השאלה איך אנחנו רואים אותם. וכשעולים על הכלל הזה שקוראים לו הזיהוי, ואנחנו קודם כל מתחילים להבין שזה מתחיל בנו, להפסיק לנסות לטעון או לצאת מנקודת מוצא שברגע ש-XYZ ישתנה, אז החיים יהיו בהתאם, אלא קודם כל זה מתחיל בשינוי פנימי, בזווית הראייה, בצורת החשיבה ובתוצר. עכשיו נגיד שני כללים בקצרה, אנחנו נזכור ונדע, שמחה נתפסת אצל הרבה מאוד אנשים כדבר ספונטני, פתאום היה לו איזה היי, פתאום היה לו איזה דאון, אבל שיש היי אז זה בסדר, ואנחנו צריכים לזכור, שמחה זה לא דבר שאפשר לקחת אותו בדרך אגב, זה לא מותרות, בדיוק כמו שאדם לא נוסע ברכב ואומר לעצמו, הדרך היא בדרך אגב, ואם צריך אז נתדלק מדי פעם, לא, אם אין דלק אז פשוט אי אפשר לנסוע. שמחה זה חלק אינטגרלי, אינטגרלי מאישיות תקינה של האדם. בהשקפת היהדות אנחנו יודעים שרמב״ם מכנה זאת בסוף הלכות לולב, את השמחה כעבודה, עבודה גדולה, עבודה חשובה. על כל פנים, עצה, אנחנו נגיד עצה, ככל שאדם ידע קודם כל לזהות את המחשבות, שנית לדעת להתמקד בחשיבה חיובית, לקחת דברים טובים שיש בי ואותם לפתח. דברים טובים שיש לי בחיים, דברים טובים שיש בי ויש לי, אותם לפתח ובהם להתעמק ועליהם לחשוב. הדבר הזה פשוט יוצר לנו בעצם דפוסי חשיבה בריאים יותר, התוצר יהיה רגשות טובות יותר, וכמובן אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור תמיד הוא נושא של הסיפוק, שאדם יודע להיות מסופק. לכן חשוב מאוד שאדם יתחבר לתחביבים שהוא אוהב, יפתח אותם, יקדיש לעצמו זמן לתחביבים שהוא אוהב, דברים מסוימים במסגרת העבודה, גם במסגרת התבשילים שיקר את הבית מבשלת, להפוך דברים לכאורה שגרתיים שהם יומיומיים, להפוך אותם גם לעשייה שאנחנו יותר מזדהים איתה, מחוברים אליה, לחשוב, להתבונן, לפרגן לעצמנו. ככל שאנחנו נפרגן לעצמנו יותר, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל גם כן לפתח את הדבר הנפלא הזה שקוראים לו מידת השמחה. ואומר הזוהר הקדוש, בשמחה אותיות במחשבה. ככל שאנחנו נשקיע במחשבה, כך נזכה להיות גם בעזרת השם בשמחה. יישר כוח.
ברוך תהיה. הנושא של להקדיש חלק משגרת החיים לתחביבים, את דברים של שמחה, וליצור את השמחה כערך ולא כדבר שהוא מותרות ולא דבר פעם בין. אין ספק, זה דבר שהוא בונה את האדם, ואנשים חושבים שמת השמחה זה דבר משני, דבר שולי, כשזה מגיע זה מגיע, וזו טעות בתפיסה שגם מביאה את טעות בהתנהגות והתנהלות היומיומית. כי ברגע שאני יודע ששמחה זה כמו שאתה אומר דלק, אז אני חייב לדלק מדי פעם, ואני חייב להיות בטוח שמקומות שאני נוסע יש גם כן תחנות דלק. אני חייב להיות בטוח שיש תחנות דלק רגשיות בחיים שלנו, בחיים שלי. אני חייב להיות בטוח שכל אחד והתחומים שלו שהוא אוהב אותם, שהוא עושה אותם בשגרת החיים, חצי שעה, שעה ביום, הדברים האלה, ככה האדם ממלא את עצמו והוא מקדים רפואה למכה בעניין הזה. הרב בן אסולין, ישר כוח גדול מאוד, תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו חוזרים, נמצא מאיתנו עוד פמליה מכובדת מאוד של יועצים מכובדים, ואנחנו יוצאים להפסקה, ומיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
ערב טוב, חזרנו אליכם המאזינים, ואנחנו נמצאים עם אנשי המקצוע שלנו, נמצאים פה כמה וכמה יועצים שסיימו את הקורס במרכז הישגים של פסיכותרפיה. נמצא איתנו עכשיו יצחק בן זימן. יצחק בן זימן נמצא איתנו, יועץ פסיכותרפי, וסיים עכשיו את הקורס, וגם מתמחה ב-CBT, טיפול המחשבתי, התנהגותי, ואנחנו רוצים לשאול שאלה, שאלה חשובה, שהרבה אנשים מתמודדים איתה, בעיית עודף המשקל. עכשיו, השאלה היא איך, מה הקשר בין עודף משקל ל-CBT? השאלה היא, לגבי עודף משקל, מהו המימד הנפשי של אדם שמתמודד עם עודף משקל? היום אנשים הולכים ליועצי תזונה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מעניין, המחקרים מראים שכמעט 90% מהאנשים שהולכים רק ליועצי תזונה לעשות שינוי, הם עושים שינוי, וזה מחזיק עד קרוב לשנתיים, ולאחר מכן חוזרים לאותו ממדים שהיו לפני השינויים, ובאמת נעשו הרבה השקעות, הרבה מאמצים גם כן שיפיקו תוצאות. רק לא תמיד התוצאות משמרות את עצמן. אנחנו רוצים לשאול אותך, יצחק, מה הקשר בין הממד הנפשי לבין עודף המשקל שיש?
כן, ערב טוב למאזינים וכמובן לרב. אני רוצה רק להקדים ולומר יישר כוח גדול על הקורס האדיר שנותן באמת כלים מהותיים ועצות לחיים בצורה ברורה ומיוחדת מאוד. ואני רוצה רק לנצל את הבמה זו ולהמליץ לכל מורה או רבה בחיידר, כל מיני משגיח בישיבה, שפשוט קורס כזה יכול להציל נפש של ילד או תלמיד בישיבה, וזה נותן המון המון כלים.
תודה רבה.
עכשיו נתייחס רק לשאלה הזו. באמת, האם יש קשר בין עודף משקל להיבט הפסיכולוגי? אדם שמרגיש שהוא מקדיש את חייו למאבק בשומן, הוא הרבה פעמים מתעסק בדיאטה, לפני דיאטה, אחרי דיאטה, הוא מרגיש שהוא תקוע, אין לו תוצאות. אנשים עם עודף שומן מרגישים שאם הם היו יותר רזים, הם היו הרבה יותר שמחים ומאושרים בחיים. וזה נכון שבאמת עודף שומן יכולה להיות תחושה לא נעימה, אבל עודף שומן זה לא הסיבה לאושרו של אדם בעולם. אבל לפעמים זה גם בדיוק הפוך. בהרבה מקרים, עודף שומן זו תוצאה של היעדר אושר וסיפוק מעשייה בחיים.
עודף שומן זו התוצאה?
זו התוצאה. של היעדר וסיפוק. כן. השמנת יתר בבית הנפשי, הביטוי של זה לתחושת חוסר. זה יכול לנבוא מרגשים מעבר של תחושת ריקנות, בדידות. כלומר, אדם אין לו מספיק חוויות רגשיות שקשורות חיוביות בשגרת החיים שלו, והוא מרגיש חוסר. לא כל אדם שאין לו מספיק חוויות רגשיות חיוביות בהכרח יסבול מעודף שומן, אבל כשיש אדם שסובל מעודף שומן, זו יכולה להיות הסיבה הפסיכולוגית.
כלומר, יכול להיות שהוא סבל עכשיו רגשית מכל מיני חסכים רגשיים, והוא ממלא את זה
באוכל בעצם.
ממלא את זה באוכל.
אני באמת אסגיר,
גם אוכל זו הרגשה טובה להרבה אנשים.
נכון מאוד. לא ברגע שזה עולה את המידה הרצויה. באמת אני אעשה ככה להסביר מה הקשר בין חסך רגשי חברתי לבין עודף שומן. כשאדם יש לו מספיק חוויות רגשיות, אז הוא מרגיש מלא, שבע, הוא מרגיש בגדול טוב עם עצמו, הוא לא מרגיש חסר. אין לו הרבה מדי חסכים. אבל כשאדם לא נמצא במצב הזה, אלא יש לו חסכים רגשיים, הוא עבר מכלול סיטואציות שבהם היו תחושות שליליות, אז הוא מרגיש תמיד חסר, תחושת מתח, זה יכול תחושת ריקנות, וזה בעצם מה שמוביל לקראת ניסיון לנסות למלא את הריקנות באוכל כמובן. במילים אחרות, השומן הוא תוצאה של אכילה שבאה בעקבות חוסר תחושת סיפוק בחיים. ולא רק בגלל הרעב. האדם אוכל לא בגלל צורך פיזי, אלא גם בגלל צורך רגשי. קשה לו להתמודד עם העבר שלו, עם ההווה שלו. בגדול הוא לא מסופק מהחיים, ולכן גם בהווה הוא ממלא את עצמו על ידי אוכל. לפעמים הוא מדחיק את התסכול שלו מהחיים, בהיבטים מסוימים בחיים שלו על ידי אוכל. לצורך הדוגמה, אדם שמרגיש שהוא לא שמח בתחום חינוך הילדים, או לא שמח בעבודה שלו, אדם כזה טוב יעשה אם הוא יעבוד על ההיבטים האלו של החיים שלו, ואז ממילא יהיה יותר קל גם בהיבט הגופני.
לזהות את השורש, ברגע שמטפלים בשורש זה כנראה יותר קל.
אז הכל עובד כמובן. ואפשר לזהות את זה על ידי ניסיון מאוד מעניין. אדם שהולך לאכול בין ארוחות, או אפילו שהוא אוכל, והוא מרגיש שהוא כבר אוכל, אבל יותר מדי, זה כבר לא בשביל הצורך הפיזי. אז שפשוט ייקח דף, וירשום לעצמו על מה הוא חושב כעת, בשעת האוכל. ויראה משהו מאוד מאוד מעניין. הוא ישים לב שהאכילה לא הייתה רק אכילה פיזית, אלא גם היא ממלאה את מקום אחר בנפש. אם הוא ירשום את המחשבות שלו בזמן שהוא אכל את, את אותו אכילה, הוא ישים לב שהוא חשב על הילדים שלו, על העבודה שלו, או על כל מיני תחומים מתסכלים בחיים. זה כמו רדגן, הוא יזהה על מה הוא יושב את האכילה שלו. וברגע שהוא יזהה מה עובר לו בראש בזמן שהוא אוכל את האכילות המיותרות, הוא ישים לב שזו לא אכילה פיזית, אלא אכילה רגשית. ואם זו אכילה רגשית, אז הפתרון הוא לא תמיד אצל יועץ את תזונה, אלא גם אצל יועץ תזונה, אבל גם אצל יועץ בתחום הנפש. וזה פשוט מדהים איך שזה עובד הדבר הזה. אנשים פשוט מגלים ורואים עד כמה האכילות המיותרות האלו, ככה אני קורא לזה, זה פשוט מנסה למלות חסכים ודברים וסיטואציות של אכילה אחרת.
זה מעניין מאוד, לזהות את מה שעוברנו בראש בזמן שאנחנו אוכלים.
אכן כך.
ברגע שאנחנו מזהים את המחשבות, אז זה עוזר. אז זה נכון שזה לא גורף, אבל בהרבה מאוד מקרים אפשר לראות שיש כאן, כשמדברים על הממד הפסיכולוגיה, זה ימצא שם. זה נכון שיש מקרים שזה לא בממד הפסיכולוגיה, אבל אנחנו כמובן מנסים לדבר רק באותם מקומות.
בהיבט הפסיכולוגי.
בהיבט, כי, ואיך רואים דבר כזה? רואים דבר כזה, הידי כך, שיש בני אדם שהם סבלו מהבעיה שתיארנו עכשיו, והיות שהם סבלו מהבעיה שתיארנו, כלומר עודף משקל, שעבדו איתם על ההיבט הפסיכולוגי, אז ראו שזה עבד. אבל כמובן זה לא גורף, כי יש בני אדם שעוד פעם, זה ברור. יותר טבוע בעיה, ואנחנו מדברים שוב על מי שזה כן. ישר כוח גדול ליצחק בן זימן, עוסק בתחום הפסיכותרפיה, כעת סיים קורס פסיכותרפיה, ואנחנו מאחלים לו וגם לרב אברהם בן אסולין ולכל מי שאיתנו, בעזרת השם, שתהיה הצלחה בהמשך הדרך.
אמן ואמן, תודה רבה.
נמצא איתנו כעת שמואל בורשטיין. הוא גם כן סיים קורס פסיכותרפיה, עוסק בפסיכותרפיה, מאמן ב-NLP, ואנחנו רוצים לפנות אליך, שמואל, לשאול אותך שאלה חשובה מאוד. שאלה שהרבה אנשים מתמודדים איתה, שאלת הדחיינות. אנשים אומרים לעצמם, מחר, מחרתיים, מתחילים לעשות שינוי, עוד יום ועוד יום עובר, בינתיים הזמן מצטבר, דוחים עוד דברים, אבל אז האדם מרגיש שיש לו ערימה של מטלות, וערימת המטלות היא מכבידה עליו, צוואר יותר מדי, והוא דחה. בסוף הוא לא עומד בכל העומס הזה. איך אנחנו יכולים להתמודד עם הדחיינות?
שלום לדוקטור אביאל אונגר ולכל שאר היועצים. אני אתייחס לנושא של הדחיינות, זה נושא קצת מורכב ובנוי מהרבה דברים, אני אנסה לתמצץ את זה ולדבר על כמה נקודות. נסביר את הקושי בדחיינות. אדם שהוא סובל מדחיינות, הוא נוטה לדחות דברים ולדחות עשיית, לדחות דברים שהוא מבצע, והוא נוטה לעשות דברים אחרים לפני. לדוגמה, בן אדם שיוצא לעבודה, אז הוא יסדר, יקפל את הבגדים, ואז הוא ילך לשירותים, ואחר כך הוא ילך לסדר את הניירת, ואז בסוף הוא יגיע מאוחר. האדם הזה, ככל שהוא ינסה לנהל אסטרטגיות וכל מיני דרכים להתמודד עם זה, הוא תמיד, הוא ימצא שהוא תמיד חוזר לאותו מקום שהוא דוחה אותו. גם ככל שהוא יותר ינסה לעשות את הדברים יותר מהר ויותר טוב, הוא תמיד ימצא עוד דברים שהוא יכול להתעסק איתם לפני שהוא מגיע לעבודה או מה שהוא צריך לעשות, ואז הוא ידחה את זה עוד פעם. ובאמת נגיע לנושא עכשיו. הנושא של הדחיינות זה, זה הרגלים. הבן אדם מתרגל להיות דחיין. ההרגל זה דבר שהבן אדם, זה הטוב והמוכר. כשהבן אדם נמצא בתוך הרגל, מאוד קשה לשנות, זה מקום נחות, ולכן זה גורר אותו להמשיך הלאה והלאה. אז אם כן, מה כן יכול...
המקום הזה של ההרגל והמוכר, אנשים מתמודדים איתו, נקודת מה שנקרא, נקודת הנוחות או אזור הנוחות של כל אדם. זה המקום שלו האדם רגיל, אין ספק, זה אחד מהדברים שלא מאפשרים לאדם לעשות שינוי של לוגית, הוא מבין שכדאי לעשות אותו. אבל רגישות נמצא באותו מקום.
כן, מקום, אותו מקום של המוכר והטוב.
בדיוק.
אז אנחנו ננסה עכשיו בשביל ליצור איזשהו דפוס חדש, הרגל חדש, שבהמשך הדרך הוא יהפוך להיות הרגל ישן, ואז הוא יוכל להתמודד עם זה בצורה יותר יעילה. אנחנו נתחיל בחלק השכלי, ואחר כך נעבור לחלק המעשי. האדם שסובל מדחיינות הרבה פעמים, הוא לא יודע למה הוא דוחה את ביצוע הפעולה, אלא פשוט זה נובע מהלא מודע. וזה קורה לו עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם שואל את עצמו למה אני עושה את זה, וחוזר חלילה.
רגשות האשמה והחרטה שלאחר מכן.
כן. ואחד הדברים שהייתי אומר לו לעשות, זה פשוט להתמודד מול הבעיה, לחשוב מה יהיה אם אני אגיע בזמן, ממה אני מפחד. הרבה פעמים הבן אדם שהוא מתחיל, הוא מנסה להתמודד מול הקושי ומול הבעיה, הוא יזהה שנגיד, לדוגמה בעבודה, שיש מתחים, הוא לא מסתדר עם הבוס, יש לו הרבה עבודה וזה יוצר לו עומס, ולכן הוא דוחה את זה. ברגע שהוא ידע ממה הוא מפחד, הוא ידע שבין כל כך הוא צריך לעשות את זה, יהיה לו יותר קל להתמודד עם זה ולגשת ישר לביצוע הפעולה.
זה בכלל אחד מהדברים שאנשים עושים. אנשים הם מדחיקים אל כל האזורים הלא מודעים של המוח, את כל הדברים שהם פחדים מהם, חוששים מהם, אם אני מפחד, לדוגמה, מהתנהלות מול איזה מעביד וכדומה, אז אני אדחה עוד ועוד דברים. ההתנהלות היא הדחייה, אבל השורש לפעמים זה איזשהו פחד מסוים מהתמודדות מול משהו גדול.
בהחלט, והבעיה עם זה שזה מגיע מהלא מודע, זה משהו עמום, בדיוק. זה לא משהו מסודר.
לכן זה לא מודע, נכון. זה עמום.
ולכן
עמום
הוא לא יכול גם להתמודד עם זה, בגלל שהוא לא יודע מה זה, הוא פשוט נמנע מזה.
כן.
אחד הדברים שהייתי ממליץ להתמודד עם זה, זה לעבוד בדמיון מודרך. דמיון מודרך זה כשאתה מדריך את הבן אדם לדמיין את עצמו בצורה מסוימת. פה הייתי אומר לו לנסות לדמיין את עצמו, מבצע את הפעולה מיד בלי הדחיינות, ורואה את עצמו איך שהוא מצליח, איך שהוא עושה לו טוב, איזה סוג האדם הוא כשהוא מבצע את הדברים מיד, וכן הוא יכול להמשיך הלאה, איזה סוג האדם הוא יהיה כשהוא יבצע את כל הפעולות מיד בלי הדחיינות, איזה דברים זה יוביל אותו, איפה הוא יהיה עוד כמה שנים כשהוא יהיה בן אדם שמבצע את הכל מיד ובמקום.
זה נקודה חשובה מאוד, כשהרבה פעמים אנשים עוסקים בדמיון, ואומרים להם, תדמיינו משהו, אבל הם מדמיינים באופן כללי, כן, אני רואה את עצמי עושה את הפעולה, אבל אתה מגדיר את זה טוב, צריך לדמיין מה אני עושה, איך אני עושה, לאיפה זה מוביל אותי, איזה סוג אדם אני רוצה להיות, כי הדמיון יעבוד, כל הסוגיה של הדמיון והעבודה הייעוצית והטיפולית עם מקום של דמיון, היא כשהדמיון נעשה בריבוי פרטים, לא פרט אחד או שניים, צריך שיהיה כמה שיותר מוחשי. יפה מאוד.
נכון, וגם נגענו בדמיון, הדמיון, גם המוח, כמו כל שריר בגוף, זה דבר שיכול, אפשר לפתח אותו, וככל שהוא ינסה לדמיין יותר, זה יגדל ויתחזק אצלו, ויהיה לו יותר נוח עם זה. ובנושא של הדמיון, שינוי מנטלי יוצר שינוי במציאות. הרבה מחקרים היום רואים גם ספורטאים, וגם מי שמתעסק עם תחרויות, הם פשוט מדמיינים את עצמם, מנצחים, מצליחים בתחרויות, הם משתמשים בפסיכולוגים שמדריכים אותם וזה, והם מגיעים להישגים הרבה יותר גבוהים.
כן.
אחד מהדברים שחשוב בנושא הדחיינות זה שחשוב שנדע מה אנחנו רוצים בחיים בכלל, ומה אנחנו רוצים בפרט במצב הזה. מהי המטרה שזה יהיה מוגדר? אנשים שמצליחים, הדברים, המטרות שלהם ברורות, הם יודעים איפה הם מתחילים, איפה הם מסיימים, הם אנשים שמצליחים. אני הייתי ממליץ באמת שכל אחד שסובל מדחיינות, או שבכלל רוצה לשפר את המצב הזה, שישב ויכתוב את המטרות שלו בצורה ברורה, מהן המטרות בחייו ובפרט במטרות המסוימות האלה.
הרבה פעמים שאני פוגש אנשים שסובלים מדחיינות, אני שואל אותם, אחד מהשאלות אני שואל אותם, מה באמת היית רוצה, אם לא היית דוחה דברים, מה היית בעצם משיג מהחיים שלך, מה היית רוצה להשיג מהחיים שלך? הוא אומר, אני מתמועד עם דחיינות, מה זאת אומרת? אני דוחה עכשיו פרויקט, שם פרויקט, אני דוחה יותר מדי דברים. אז בסדר, בוא נגיד, הורדנו עכשיו את הדחיינות. מה יהיה לה? מה יהיה בחיים שלך? הוא לא יודע, הוא לא יודע לצייר מה יהיה בחיים שלו.
הוא אף לא חשב מעבר ל...
בדיוק, הוא לא חשב מעבר להתגברות ההדחינות. הוא לא יודע להגדיר בדיוק מה הוא רוצה. ולכן לפעמים כדאי ללכת אל מערכת העל, מה שנקרא, וקודם כל להתמקד. מה באמת אני רוצה בחיים שלי? איזה הישגים הייתי רוצה בתחום המשפחה, החברה, הקהילה, כלכלי וכדומה. כלומר, ברגע שאתה ממקד את עצמך, אז קל לך יותר להתגבר על הדחיינות. אדם שסובל מדחיינות בדרך כלל, כמו שאתה אומר, וזה נהדר, זה צרה, וזה נהדר ההגדרה. ברגע שהוא נמצא בתוך התמודדות עם הדחיינות, הוא כל כך מעורר רגשית סביב נושא הדחיינות, שהוא לא מצליח לצאת מתוך המעגל הזה, והוא רק חושב איך המתגבר הדחיינות, והוא שוכח בכלל מהי המטרה שלו.
עוד דבר קטן זה שהייתי ממליץ לעשות תרגלים מעשיים להתגבר על הדחיינות, זה לקבוע שפה אני מיד יוצא בזמן ולא עושה שום דבר לפני, אבל הכי חשוב זה לעשות צעדים קטנים, לחלק את הבעיה להרבה דברים קטנים, להתמקד בבעיה בחלק קטן, לבצע אותו הרבה פעמים עד שזה הופך להיות הרגל, אחרי שזה הופך להיות הרגל, אז הוא כבר נמצא במקום הטוב והמוכר, והלאה הוא יכול להמשיך מתוך ההרגל הזה לפתח עוד הרגלים חיוביים ואז להמשיך עליו להצליח.
זה נהדר, כי בני אדם לא פעם הם רוצים לפתור איזושהי בעיה בחיים שלהם ואומרים להם, טוב, אני עכשיו רוצה לפתור את בעיית, דוגמה, הכעס. אבל זה בגדול מדי. חשוב שזה יהיה לחלק את זה לחלקים קטנים. אני רוצה לפתור את הכעס. בוא נתחיל מכך שאני מתאפק על כעס ברמה של 20 שניות בפעם הראשונה. פעם שנייה דרך על 40 שניות. אני רוצה את מסודר. בוא נתחיל לסדר חלק מחדר אחד, לא את כל הבית. ברגע שמחלקים דברים לחתיכות קטנות, להגדרות שהן קלות לביצוע, הנפש מתחילה להתרגל להתקדמות ההדרגתית. וההתקדמות ההדרגתית הזו, כמו שאמרת, היא כבר הופכת להיות חלק ממבנה נפש האדם. וברגע שזה חלק ממבנה נפש האדם, אז יותר קל לו להתגבר על הדחיינות. תודה רבה לך, שמואל בורשטיין, ואנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד לאחר מכן חוזרים אליכם המאזינים.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם המאזינים, חזרנו אל הפמליה כל כך מכובדת שכאן איתנו באולפן. תלמידים שסיימו את קורס פסיכותרפיה עם מרכז הישגים, ונמצא איתנו אברהם זרביב. יועץ פסיכותרפי, סיים כעת את הקורס, ויתן לנו קצת משביבי חוכמתו בנושא החרדות. היום הרבה אנשים דברים על חרדות.
כן, בגלל הרבה מלחמות לצערנו, אמר, וגם מה שהמצב הביטחוני במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט.
כן.
ננסה בעזרת השם לעזור כל מה שאנחנו יכולים. כשאדם מחליט לטפל בחרדות שלו, חשוב שיזכור שבחודשים הקרובים, מרגע את ההחלטה שלו לטפל בחרדות, הטיפול יהיה מוקד חשוב שלו בחיים, ולא כן. משהו שולי.
זה נכון, כי בני אדם חושבים שאני עכשיו אחתל בחרדות, אז נעשה בין לבין. אבל זה לא דבר שעושים אותו על הדרך, מה שנקרא.
כלומר,
לא אגב אורך.
חלק לא מבוטל מהזמן הפנוי יהיה בשביל לטפל בחרדה. צריך לקחות את זה מאוד ברצינות. יכול להיות שיהיה בחודשים הקרובים צורך לוותר על תרביבים, על מפגשים עם חברים, או על כל מיני פעילויות אחרות, בשביל למגר את התופעה.
כן. קודם כל, אדם צריך לדעת את זה. לדעת שהנה, עכשיו אני נמצא בתקופה של 3-4 חודשים, להתמקד. אנשים אומרים, אני עכשיו הולך להתעסק עם נושא החרדות, אבל עושים את זה פה 5 דקות, שם 10 דקות, שם 15 דקות, וגוררים את זה 3-4 שנים, וזה חבל.
אי אפשר. עוד נקודה חשובה היא, שאחד המכשולים הקשים ביותר בטיפול זו, לא התמודדות עם החרדה עצמה, אלא יותר ההתמדה בתרגילים שצריך לעשות יום במשך כמה חודשים. באמת, אדם צריך לקחת את עצמו ביד ולהתמקד לגמרי על זה. יש אנשים שיש להם את החבר הטוב שעוזר להם ונותן להם מוטיבציה. קואוצ'ינג, אנחנו קוראים לזה. יש אנשים שיש להם את האיש מקצועי שהם פוגשים אחת לשבוע ועוזר להם. זה, אנחנו פה בעזרת השם לעזור לכם. יש אנשים...
נכון, כי לפעמים אנשים מתחילים תהליך, אבל צריכים את האדם שמעודד, את המוטיבציה הזו.
את הצריך,
את החבר הטוב, את האיש מקצוע,
את התמיכה, את התמיכה הנפשית שהוא מרגיש, שהוא מרגיש שהוא לא לבד למעשה.
כן.
יש אנשים שמי שמעודד אותם זה משום המשפחה, זה גם מאוד יותר טוב, זה יותר אימיש. העיקרון הוא שחשוב למצוא מישהו כזה שמעודד אותנו להתמיד בשגרה, בשגרת העבודה. עוד משהו חשוב מאוד מאוד לדעת, שלמעשה מראש לומר לעצמנו שהמטרה שלנו היא בחודש הראשון לשפר את המצב ב-10%, לא להתנהג בחוסר סבלנות. בחודש השני, בעוד 10%. כלומר, מראש לומר לעצמנו שהמטרה היא הדרגתית ולא מהירה. אז קודם, מומלץ שאדם יגדיר לעצמו...
זה מה שאתה אומר, זה כמו שדיבר גם כן מקודם שמואל, ההדרגתיות הזאת. האדם שהוא שם כמטרה נגד עיניו את ה-100% זה בסדר, אבל הוא מנסה לפתור את ה-100% עכשיו, זה כבר לא בסדר. שים את ה-100% נגד עיניך, אבל לך בצורה הדרגתית.
האמת, קודם מומלץ שאדם יגדיר את עצמו מהי החרדה שלו. כי לא כולנו יודעים. לדוגמה, לעלות במעלית, זה תופעה שאנחנו פוגשים, או חרדה מלהיות ליד אנשים, זה פחד אנשים, או שמעתי וראיתי גם אנשים שמאוד מפחדים לעלות למטוס, או חרדה בעבודה, או כמו שאמרנו בהתחלה, עניין של מלחמות ופיגועים, לא עלינו. כלומר, האדם מרגיש בסיטואציה שהזכרנו לחץ, וזה באמת הסימפטום של החרדה. דופק כן. לב מהיר, הרבה יותר מהרגיל.
כן, לפעמים, זה הסימפטום.
זה הסימפטום. לפעמים מזיע כשהוא חושב על הדברים האלו. מה שנכון לעשות זה כל יום להתאמן בנשימות הרפיה. כלומר, כל יום יקדיש 5 דקות ביום של נשימות הרפיה, הוא נושם, שואף אוויר, שומר קצת את האוויר ונושף אותו החוצה, ועושה את זה לאט לאט. כך הוא מרגיל את עצמו, את המוח שלו, שהנשימה העמוקה יוצרת אצלו רוגע בגוף.
כן, זה...
וחשוב שיעשה מרגיל. את זה שבועיים ברצף. זה נותן תחושה של רוגע. אחרי שהוא עושה את זה, כך שבועיים ברצף, המוח, מה עושה המוח? מקשר בין תחושת רוגע לנשימות הרפיה. כל פעם המוח מקשר בין הרגשה טובה לסיטואציות למעשה. זה נקרא סוסצות. כעת אי אפשר בזמן החרדה לעשות שימוש בכלי הזה שנקרא נשימות ההרפיה, וזה יעזור לו לאדם להרגיע את, להרגיע את עצמו בשעת החרדה.
כן.
עוד דבר חשוב בזמן החרדה, לחשום על דף את החרדה. כלומר, כל המחשבות שעוברות לו בראש, כך הוא מיעט את קצב החשיבה שלו, כי בזמן החרדה אדם חושב מהר מאוד, ועצם זה שהוא חושב מהר מאוד, זה מגביר את החרדה.
כן, החשיבה המהירה במוח היא...
זה מחזק את החרדה למעשה. נכון. החשיבה מאוד מהירה מחזק את החרדה. נכון. על ידי שאדם כותב...
הוא מעד את קצב החשיבה, כמו שאתה אומר.
ועוד כלי חשוב, כל יום 10 דקות ביום, פעמיים ביום, שיקח דף ועת, וירשום את כל החרדות שיש לו. שיהיה אותם על דף. ברגע שהוא מלא אותם על דף, הוא מתחיל לשים לב כמה החרדות האלו לא הגיוניות באמת. ובכל אופן, לא סבירות שאני אהיה במציאות. ברור שמדובר פה בחרדות שאפשר לטפל במהירות, בכל זאת, אפילו שזה רק כמה חודשים. יש חרדות שהשם ישמור, שהם עברו תחומות מאוד עמוקות. זה הרבה יותר, זה טיפול הרבה יותר ארוך.
כן.
וזה לא כל כך חוזר. לדוגמה, הוא מפחד מאנשים, כי הם יצחקו עליו, כמו שאנחנו מכירים את זה. מה הוא עושה? הוא רושם על דף את כל החרדות שיש לו, את כל המחשבות שעוברות לו בראש, ואז הוא מתחיל לרשום ולשים לב שמתי פעם אחרונה בכלל צחקו עליו, זה כלום. אז הוא יראה שזה בכלל לא הגיוני. ומתי יזלזלו במה שהוא אמר.
אז בדיוק, אז הוא שם את זה פרופורציה אחרת.
פרופורציה נכונה.
הוא שם את זה פרופורציה אחרת, ואז...
ואז הוא מתחיל להיות מודע שהחרדה היא רק במוח ובמציאות. זה עוזר לאדם לצאת מתוך מאסר הדמיון אל עולם המציאות.
יפה. ישר כוח גדול. רבינו אברהם זרביב, אנחנו עכשיו נפנה אל שלמה הילברון. אנחנו רוצים לדבר על שאלה אחרונה, ננסה לגעת בה כמה שנספיק, נושא של מחלות פסיכוסומטיות. שלמה גם כן סיים קורס פסיכותרפיה, ואנחנו רוצים לגעת סביב הנושא של המחלות הפסיכוסומטיות, הקשר בין גוף לנפש. אנחנו לפעמים רואים בני אדם שסובלים מאיזושהי מחלה גופנית, ולפעמים זה בגלל איזשהו קשר נפשי.
שלום וערב טוב. קודם נקדים קצת על התת מודע, נסביר לאנשים מה זה תת מודע. התת מודע הוא בעצם מעין מחסן מחסן רגשות שהאדם דוחק לתוכו את כל הרגשות שהוא לא יכול להתמודד, שהם כואבים מדי מכדי שהוא יוכל לשאת אותם. אבל בל נקדים את המאוחר.
זה נכון, התת מודע זה המקום שאדם משליך אליו את כל הרגשות שהוא לא יכול לשאת, הוא לא יכול להתמודד איתם. ואז המקום הזה, האדם נמצא, עומד מול מחלות, קשיים.
נניח סובל ממחלת מעיים.
כן.
אז רואים את זה שבמחקרים, שבמצבים של לחץ וכעס, המחלה מתפרצת ומתגברת.
כן.
אז
רואים את הקשר בין המצב הרגשי לבין המחלה.
כן. רואים את זה. בואו נתחיל ככה, נקדים את המקרה. יש חוקר רוסי, פבלוב, שהוא ניסה למצוא חיסון לחיידקי החולרה שהשתוללו בתקופה שלו. לצורך המחקר הוא לקח חזירוני ים. באחד מהימים הוא לקח אותם אליו הביתה. הבת שלו טיפלה בהם, שיחקה איתם, הכילה אותם. אחרי כמה ימים הוא החזיר אותם למעבדה. והוא הזריק לכולם תרביות של חיידקים לצורך הניסויים שלו. כל החזירונים מתו, למעט אלו שביתו טיפלה ושיחקה איתם. אחר כך התברר שהמערכת החיסונית שלהם היא באמת הפכה להיות עמידה יותר.
יפה. אז מכאן אנחנו רואים את הקשר הזה בין המחלה לבין המצב הרגשי לבין המחלה המתפרצת. יש עוד להרחיב הנקודה הזו, ובעזרת השם עוד ננסה לגעת בהם בהרחבות. מה שאנחנו כן רואים מכאן, הקשר בין הנפש לבין הגוף, לא פעם, לא תמיד זה כך, אבל לא פעם, המחלה מתפרצת בעקבות מצבים רגשיים. כשאדם מודע למצבים הרגשיים האלה, או שולט על המצבים הרגשיים האלה, אז הוא יכול לחסוך הרבה מהתפרצויות של מחלות. זו לא, זה לא מתכון שאומר שכל הזמן הדברים יהיו כך, אבל בהרבה מקרים אפשר לראות שעזרו לבני אדם על ידי כך שטיפלו בהיבט הנפשי. תודה רבה לכל היועצים הנכבדים, תודה רבה לכם המאזינים, היו ברוכים.